ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטו דף קוף חף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 16 שורות מראש העמוד, בערך באמצע דף הגמרא. אנחנו פותחים עם ציטוט ממסכת תענית, ובמבט ראשון נראה שאין שום קשר בין הסוגיות שלנו ואותו ציטוט. אבל בהמשך אנחנו נראה הקשר, וכך מציין הרשב"ם. כי בהמשך נזכיר יום, אירוע, שהותרו שבטים לבוא זה בזה. זאת אומרת, אנחנו ראינו בדפים הקודמים שבזמן הכניסה לארץ ישראל היה איסור הסבת נחלה. זאת אומרת, אישה משבט אחד שלא תתחתן עם גבר משבט אחר, כי זה יכול לגרום לכך שאם היא תמות עודו בחייו, הבעל הזה יירש אותה, אז יהיה העברת שטח מנכסים שהיו בחזקת האישה. אם היא הייתה למשל בת יורשת, בת שאביה נפטר ללא בנים זכרים, אז אותם נכסים היו עוברים לבעלה משבט אחר, ולכן היה איסור להתחתן בין השבטים. אבל זה היה באותו, נגיד, דור ראשון, דור הנכנסים, דור שנכנס לארץ ישראל. אבל כפי שציין פה גמרא, היה יום שבו הותרו שבטים לבוא זה בזה. תנן התם, הגמרא: אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ישראל יוצאות בכלי לבן שאולים שלא לבייש את מי שאין לו. אז מצוין פה שני ימים שנחשבים ימים טובים, ימי שמחה, ובשניהם בנות ישראל היו שואלות בגדים לבנים אחת מהשנייה, כי היה מצב שבנות עניות שלא היו להם בגדים כאלו, וכדי לא לבייש את אלו שאין להם, אז כל אחת שאלת בגדים אחד מהשני, שאף אחד לא לובש את מה שהיא הבעלים שלו. אנחנו נתייחס לימים האלו בשלמה יום הכיפורים, יום סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות אחרונות. הרשב"ם נכנס לתאריכים וההיסטוריה. אנחנו לא צריכים כעת להבנת הגמרא להיכנס לדבר הזה, אבל מספיק לומר שיום כיפור, מאחר שאחרי חטא העגל ותפילות של משה רבנו לסליחה ומחילה לעם ישראל, אז קיבלו לוחות האחרונות, לוחות השניות, אחרי ש הראשונות נשברו בעת שמשה רבנו ראה אותם עובדים את העגל הזהב. אז עקב השינוי דעתו של ריבונו של עולם, תודות לתפילות של משה רבנו, ניתנו לוחות אחרונות, וזה סימן שיום כיפור הוא יום שאנחנו יודעים לדורות, הוא יום סליחה ומחילה. וזה סיבה טובה לשמוח. אלא 15 באב, מהי? מה מיוחד באותו יום 15 באב? תשימו לב שיש לנו פה סדרה של משולשים, ובשוליים בצד כתבנו תחת הכותרת מבנה עם המשולש דעות להסביר מה היה מיוחד בט"ו באב, ט"ו באב. הערה: הרשב"ם דיבר מחר יום שותר, כל הדעות האלו לא חולקות זה על זה. כל אחד, כפי שרשב"ם מציין, בלשונו הוא אומר, כל הנח אמוראי לא פליגי, אלא מר גמיר אי מרבה ומר גמיר אי מרבה. כל אחד פשוט נותן לנו את המסורת שהיה להם מרבותיהם. אז אנחנו, יש לנו פה שמות במשולשים, ואחר השמות, חלק מהם רואים מאיפה קיבלו את הקבלה הזאת גם כן. אז מה היה מיוחד בחמישה עשר באב? אמר רב ידע, אמר שמואל, יום שהותרו שבטים לבוא זה וזה. זה בדיוק מה שאמרנו במילות הקדמה שלנו. כאן הקשר בין הציטוט ממסכת תנית למסכתנו, לפרקנו. זה היה היום שדרשו, שניתן אחרי הכניסה לארץ ישראל, שאישה, אמנם היא, אפילו אם היא יורשת נחלה, ושהיא משבט אחד, היא יכולה להתחתן עם מישהו משבט אחר. ברשב"ם, באמצע שורות הרחבות, כמעט בחצי, הוא אומר, לבוא זה בזה, שותו הסבת נחלה, שפסק אותו דור שבאי ארץ, שנאסר להם הסבת נחלה. זה אותו ביטוי שאמרנו, העברת נחלה משבט לשבט. והשתמיה, אם נשארו עדיין בני אדם שהיו באותו הדור, הקדיש ביסור היו קיימי. זאת אומרת, אם יש עדיין אנשים שנשארו מאותו דור, האיסור חל עליהם דווקא. אבל שם בני אדם שלא היו באותו הדור מותרים. חזרה לגמרא. רבא בר בר חנה אמר רבי יוחנן, יום שותר שבט בנימין לבוא בקהל. זה כאן מדובר אחרי המלחמה בין בנימין לשאר השבטים במעשה פילגש בגבעה. אז הם, אז היה חרם כזה, איסור שאסור להתחתן עם מישהו משבט בנימין. אז היה באיזושהי יום ט"ו באב, ט"ו באב, שהחליטו שזהו, כל האיסור הזה פג תוקפו. אז מה דרוש? כגמר ממשיכה תכתיב, ואיש ישראל נשבע במצפה לאמור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין ואישה. כמו שאמרנו, זה היה שבועה שאמרו שאנחנו, שאר השבטים, לא ייתן בת ישראל לאחד מגבר משבט בנימין. אבל אמרנו שהם ראו בפסוק הזה שביום ט"ו באב פג האיסור. מה דרוש? איך ראו את זה בפסוק? ממנו ולא מבנינו. הם הבינו שזה היה, נגיד, חד פעמי לדור אחד, אבל מעבר לזה האיסור לא ממשיך. רב דימי בר יוסף אמר רב נחמן, יום שקלו בו מתי מדבר. מדובר פה על דור יוצאי מצרים אחרי פרשת המרגלים. נגזר על כל אותו דור למות במדבר ולא יזכו להיכנס לארץ ישראל. הגמרא תתייחס לעוד פרטים בהקשרים אחרים בהמשך, אבל אנחנו מציגים את זה באופן מאוד פשטני ושטחי. אז אמרנו שהדור ההוא נגזר להם לא להיכנס לארץ ישראל, למות במדבר. אבל הגיעו לסוף 40, סוף השיעה של העם ישראל במדבר, של סוף 40 שנה, ת' ו' באב, אז זהו, סוף המוות של אותו דור. דאמר מור, עד שלא קלו מתי מדבר. ואם תשאלו האם זה מה שקרה שעשו יום טוב על זה שקלו מתי מדבר, נראה מהגמרא שהם עשו את השמחה לפי רב דימי בר יוסף בגלל מה שנראה עכשיו, שעד שלא קלו מתי מדבר. כתוב בגמרא, ממשיכים בעמוד ב', לא היה דיבור עם משה. הדיבור המיוחד שאנחנו קוראים פה אל פה הדבר בו, הדיבור הישיר ללא שום מחיצות שהיה בין משה רבינו לקדוש ברוך הוא, זה לא היה כל אותם השנים, וזה חזר בט"ו באב, שנאמר, והיה כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם, ושמח לב, וידבר השם אליי לאמור. אז קודם רואים פסוק שמספרת על הפסקת אותו מוות של הדור של יוצאי מצרים, מיד אחר כך כתוב, וידבר השם אליי. אליי היה הדיבור. ועל זה הרשב"ם אומר בסוף עמוד א', ולכך עשו ימי משתה ושמחה על הדיבור שחזר למשה. לפני כן הרשב"ם מתאר את דברים ידועים בקשר למה שהיה קורה כל שנה ושנה סביב תשעה באב, היום שבו נגזר אותו מוות, בגלל שזה בעצם היה היום שבו שבאו המרגלים עם הסיפור על ארץ ישראל, לשון הרע שהם סיפרו, ועיין שם ברשב"ם ליותר פרטים. אנחנו נמשיך בגמרא עם דעה רביעית, אולה. אולה אמר יום שביטל בו הושע בן אלה פרדסאות של שיבי רבם על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל. אולה מספר לנו שבט"ו באב זה היה יום שהושע הוא מהמלאכים שבמלכות ישראל, מלכות הצפון, שהתחיל בשנותיו של ירבעם בן נבט, ובמלכות ירבעם הוא, ירבעם קבע שני עגלי זהב, אחד בצפון ואחד בבית אל בדרום מלכותו, שאנשים לא יעלו לירושלים בעליית הרגל, וזה היה בשביל מצד ירבעם מקומות חילופיות בשביל חגי ישראל. והוא ירבעם אסר בכוח מאנשים לעבור לירושלים בעליית הרגל, ואלו הם הפרדסאות, הם השומרים. עכשיו בא כמה דורות אחר כך המלך הושע בן אלה, והוא ביטל את הפרדסאות האלו, את השומרים האלו, ובכך מי שרצה להמשיך לירושלים היה יכול. אז זה קרה בט"ו באב, שהוא ביטל אותם שומרים. חמש, רב מתנה אמר יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. והגמרא כאן מציינת דבר שרואים גם במסכת ברכות בקשר לברכת המזון. אז בזמן החורבן היה גם, כפי שמסופר במסכת גיטין, הרג רב בעיר ביתר, ואותם גופות מתים נשארו ללא קבורה עד יום מסוים שהיה עד שנה מסוימת, שהיה באותו שנה ט"ו באב, שניתנו לקבורה. דיאמר רב מתנה, אותו היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו ביבנה הטוב והמיטיב. זה הברכה, מה שנקרא ברכה רביעית של ברכת המזון. ומה פשר כפל המילים הטוב והמיטיב? הטוב שלא יסריחו, למרות שהגופות שכבו בחוץ ללא קבורה לפרק זמן רב, לא יסריחו. והמיטיב שניתנו לקבורה, שסוף כל סוף ניתנו לקבורה, ועל זה קבעו ט"ו באב כיום של שמחה. הגישה השישית, שני אמוראים, רבא ורב יוסף, דאמרי תוויו, שניהם אומרים יום שפוסקים בו מלכרות עצים למערכה. מערכה הכוונה בית המזבח, בגג המזבח של בית המקדש, ששם הקריבו את הקורבנות, זה נקרא המערכה. והעצים שהיו נדרשים למערכה היו צריכים עצים יבשים, ועצים מתייבשים רק בחודשים שהשמש חמה, מניסן עד, ואתם נחשו נכון, ט"ו באב. זה היה מט"ו באב הלאה, הכוח של השמש מתחילה להחליש. לא מצליח לייבש לגמרי את העצים, ועצים לא מיובשים, הם לא נשרפים בצורה מיטבית, או שיש בעיה של אשן שנוצר בשריפתם, או שיש בעיה של תולעים שגדלים בתוך עצים רטובים. אז מאחר שט"ו באב היה היום האחרון של כריתת עצים לשם המערכה, זה נקרא סיומה של מצווה. ולפי הרשב"ם, לפי שבאותו יום היו משלימים מצווה גדולה כזאת, זה צריך קצת בירור שמעבר למסגרת השיעור שלנו, מה בדיוק הגדלות של מצווה זאת מעבר למצוות אחרות, שכאן קובעים שמחה ומשתה, יום טוב, על סיום המצווה של כריתת עצים למערכה. בכל זאת, זה מה שרבא ורב יוסף מלמדים. והגמרא מביאה הברייתא, דתניא, רבי אליעזר הגדול אומר, כיוון שהגיע 15 באב, תשש כוחה של חמה, ולא היו כורתין עצים למערכה. אמר רב מנשה, וכל עולה יום תבר מגל, תבר שבר, יום ששברו את הגרזינים, ביטוי להפסקת כריתת העצים. מכאן ואילך, דמוסיף יוסיף, שאינו מוסיף יוסיף. מט"ו באב הלאה, הלילות מתחילות להארך. עד אז הלילות היו מתקצרות וימים ארוכים, אבל מט"ו באב ואילך השעות יום היו מאריכים. והרשב"ם אומר, לקראת סוף השורות הקצרות שברשב"ם, יש לנו כוכבית, מט"ו באב ואילך דמוסיף מן הלילה על היום לשנות, לשנות כמובן ללמוד תורה, יוסיף ימים. כי לכתיב כי הוא חייך, וכתיב כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. שמתוך שהלילות מאריכים והימים מתקצרים, צריך לעסוק בלימודו גם בלילה. ודלא מוסיף יוסיף. עכשיו הגמרא שואלת מה משמעות המילה מה יוסיף? מאי יוסיף? תני רב יוסף תגברי אימי. דבר מאוד מסוכן, מי שלא ינהוג בהתאם, כי מה? הוא אמור למות מוקדם, זה שהאימא שלו תקפור אותו, כלומר מיטה מוקדמת. וכל זה מידה כנגד מידה, הרי התורה היא מקנה אריכות ימים, כמו שראינו ברשב"ם הפסוקים שהוא ציטט. אז ממילא מי שלא משקיע ביתר לימוד, אז ההפך נהיה גורלו. חזרה לגמרא, תנו רבנן, שבעה קיפלו את כל העולם כולו, בין שבעה אנשים ניתן להקיף את כל שנות העולם מבריאתו עד קץ הימים. הרשב"ם מציין למה זה מובא פה. כפי שראינו בתחילת השיעור, היה הברייתא שהיה נראית מנותקת מהסוגיות שלנו, גם פה מה הקשר? אז הרשב"ם מביא שמאחר שבהמשך יוזכרו כלב ויהושע, שהם היו מיוחדים בכך ש הם נטלו חלק בארץ ישראל בחלוקת הארץ. יש עוד אפשרות שהובא ברשב"ם, משום שדיברנו עד עכשיו מוסיף יוסיף, כאן יש שבעה צדיקים, מתוך שהם היו צדיקים היו עוסקים בתורה ולכן הם האריכו ימים. אנחנו נחזור לגמרא. שבעה קיפלו את כל העולם כולו, ואיך זה? נטושלך רע אדם, שם, כלומר שם בן נוח, ראה מתושלח. יעקב ראה את שם. עמרם, אבא של משה רבנו, ראה את יעקב. אחיה השילוני ראה את עמרם. אליהו ראה את אחיה השילוני, ועדיין קיים. אותו אליהו, אליהו הנביא, הוא עדיין קיים, ונשאר עד קץ הימין. תוספות וגם הרשב"ם מעלים אפשרויות חילופיות, שאפילו יש דעות שהיה אפשר להציג את החשבון הזה עם פחות אנשים, אבל אנחנו נסתפק במה שלמדנו כעת. שואלת הגמרא, ואחיה השילוני ראה את עמרם והכתיב, ולא נותר מהם, כוונה מיוצאי מצרים, איש, כי אם כלב בן יפונה וישוע בן נון. הזכרנו אותם מקודם, זה הסיבה שהקטע הזה מובא פה, שמיוצאי מצרים לא נשאר מאלו שנכנסו לארץ ישראל רק כלב ויהושע. עכשיו, אם היה, אם אחיה היה במצרים, אמרנו שהוא ראה את עמרם. אם הוא היה במצרים כדי לראות את עמרם, אז הוא היה מדור עם ישראל במצרים, ואמרנו שהדור ההוא לא זכה להיכנס לארץ ישראל חוץ מכלב יהושע. ואז איך ייתכן שהוא גם היה במצרים וגם זכה לראות מאות שנים אחר כך את אליהו? כדי להתייחס לשאלה הזאת, יש לנו תשובתו של רב אמונה, ויש לנו גם מבנה בשוליים שכתבנו, דעות על מי לא נגזרה גזרה. כי כעת הזכרנו שהיה גזרה של כל דור יוצאי מצרים, הם לא נכנסו לארץ ישראל. האם זה באמת ככולם? אז יש התייחסות של רב המנונה, ואחר כך רב אחר ביעקב, ולכן יש לנו גם פס כפול להבליט הביטוי לא נגזרה גזרה. הגמרא, אמר רב המנונה, לא נגזרה גזרה על שבטו של לוי. וצריכים לציין ש אחיה השילוני היה משבט לוי. לכן יש התכנות שמי שהיה במצרים וגם נכנס לישראל, אם הוא היה משבט לוי, דכתיב, במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקודיכם לכל מספרכם מבין 20 שנה ומעלה. זה הפסוק ששייך לאותם יוצאי מצרים שלא זכו להיכנס לארץ ישראל. אז מי זה כולל? מי שפקודיו מבין 20 שהיו מניין אוכלוסין בתורה, אז מנו את האנשים מבין 20 שנה. יצא שבטו של לוי, ההגדרה הזאת של מספרכם מבין 20 זה להפוקי למעט שבט לוי שפקודיו מבין 30. לשבט לוי היה מפקד נפרד, והיו מונים את האנשים מבין 30. אז זה מראה שהם לא היו כלולים בפסוק הקודם לכל מספרכם מבין 20 שבו צוין אלו שנפלו במדבר. שואלת הגמרא כאן קושיה, תשימו לב, קושיה ארוכה, ומשאר שבטים לא היו? אתה אומר שרק משבט לוי נכנסו, מה, משאר שבטים לא נכנסו לארץ ישראל? שוב פעם, אנשים שהיו במצרים משאר שבטים לא נכנסו? והתניא, יש רשב"ם שמוסיף עוד נקודה בהבנת הקושיה הזאת. הרשב"ם אומר בשליש אחרון של השורות האחרונות הארוכות, הוא אומר למטה, ומשאר שבטים לא עיל מיוצאי מצרים לארץ בתמיהה, ומאי דחקת לתרוצי דמשום לוי דלוי היה אחיה לקח בא לארץ. הרי יהיה לנו אפשרות אולי אחרת להסביר איך הוא הגיע לארץ. נמשיך בגמרא. והתניא, יאיר בן מנשה ומחיר בן מנשה נולדו בימי יעקב. תראו כמה נגיד זקנים היו, הם היו נולדו בימי יעקב ולא מתו עד שנכנסו ישראל לארץ. אז הנה נכדיו של יעקב אבינו, בוודאי הם היו במצרים ונכנסו לארץ, שנאמר ויקום מהם אנשי עי כ-36 איש. ותניא, 36 ממש דברי רבי יהודה, מספר הנופלים באותו מלחמה עם אנשי עי לפי רבי יהודה 36 ממש. אמר לא רבי נחם לכי נאמר 36 ולא לא נאמר ולא לא, לא נאמר אלא כ-36, אלא זה יאיר בן מנשה ששקו כרובה של סנהדרין. זה מניין הסנהדרין זה 71 אנשים, רוב של 71 זה 36. אז מה שאנחנו רואים פה שהיו כאלו גם אנחנו אגב הדגשנו בקיקוב מנשה רק להראות שהם משאר שבטים, לאו דווקא שבט לוי, אנשים שכן היו במצרים ובכל זאת באו לארץ ישראל. מלחמת עי זה היה בזמן יהושע אחרי שנכנסו לארץ ישראל. אלא אמר רב אחא בן יעקב, לא נגזרה גזרה על. עכשיו מה המטרה פה זה לומר שלא רק שבט לוי לא היו כלולים בגזרה של אי כניסה לארץ ישראל, אלא גם הבא, לא נגזר זה לא על פחות מבין 20 ולא על יתר מבין 60. אז אם אנשים שיצאו ממצרים היו או צעירים פחות מבין 20 או מאוד מבוגרים, זאת אומרת מעל גיל 60, והם לא היו כלולים. ואני אומר על מאוד מבוגרים כי ברגע שאתה אומר שהיו במצרים מעל גיל 60 פלוס 40 שנה במדבר, זה כבר אומר אנשים כאלו היו צריכים להיות מעל גיל 100 בזמן כניסתם לארץ. אבל כך היה, רואים אצל יאיר בן מנשה ומחיר בן מנשה שהם היו עוד הרבה יותר מבוגרים מזה. אז הגמרא מוכיחה שהגילאים האלו, גילאים האלו לא היו כלולים בגזרה. איך? לא הפחות מבין 20, דכתיב מבין 20 שנה ומעלה. אלו כן היו בגזרה, ולא על יתר מבין 60, איך יודעים את זה? גמר, ומעלה ומעלה מערכין. כאן יש גזרה שווה בין הפרשה של נגיד מתי מדבר. אגב הפסוק ראינו את זה מקודם, לכל מספרכם מבין 20 שנה ומעלה. לכן יש לנו בצד הגמרא חיצים ליצור את הקשר הזה עם המילה ומעלה. פרשת אמרנו גזירה שווה בין פרשת מתי מדבר ופרשת ערכין. זה פרשה שבתורה שעוסקת במי שרוצה לנדב ערך שלו לבית המקדש. ערך זה תריף שקבוע בתורה המבוסס על מין וגיל, לא מבוסס על שווי הבן אדם למחירה בשוק, שווי שוק, אלא תריף קבוע בגמרא. וכל התריפים שמוזכרים בגמרא שאמרנו תלויים במין ומגדר או גיל וגם גיל, אז יש תריפים לאלו שהם בין 20 ל-60. אז כמו שראינו בערכים יש את הגבולות האלו, התריף הכי גבוה זה גבר בין גיל 20 לגיל 60. הגמרא אומרת כעת, מה להלן, כמו שבערכין יתר מבין 60 כפחות מבין 60, כאן זה לא מצביע על הסכום ממש, אבל מה שכן, כמו שבין כמו שפחות מבין 20 הוא סכום פחות מ-50 שקל כסף שמאפיין הגיל 20 עד 60, אז גם גם התעריף של למעלה מ-60 פחות מה-50 שקל כסף לאלו שבין 20 ל-60. שניהם פחות מבין 20 ולמעלה בין 60, בין 60 יש להם את המכנה המשותף הזה. אז כמו שבירחין יש את ההגדרות האלו, אף כאן בעניין גזירת מתי מדבר יתר מבין 60 כפחות מבין 20, וכמו שפחות מבין 20 לא נגזר עליהם הגזירה, גם אלו שיותר מבין 60 לא נגזר עליהם הגזירה. ולכן ניתן לומר שאם מקודם אמרנו שאחיה של אלוהים נראה את אמרם, ואם הוא היה למעלה מ-60, הוא בוודאי היה למעלה מ-60 ביציאה ממצרים, אז זה גם היה, זה הסבר מעבר לכך שהוא היה משבט לוי, הסבר איך הוא זכה להיכנס לארץ ישראל ולא היה כלול בגזירה. עד כאן שיעורנו והיום.